לכולם, אנחנו שוב בהפרעת קשב, שלונסקי ואופשטיין עם ביקורת התקשורת והעיתונות. שלום כן, שלונסקי, שלום. ובכל זאת הגענו למרות הכל.
כן, שכחת להגיד פורים שמח, אבל האמת ששום דבר לא היה שמח השבוע כאן. בוא נאמר את האמת. שבוע קשה, גם לפי דעתי גורלה החוקתי המשטרי של מדינת ישראל בסימן שאלה, וגם העיתונות מתמודדת עם קשיים גדולים מאוד, חלק בהצלחה, חלק לא בהצלחה, אבל בוא נאמר, פורים לא היה שמח.
פורים לא שמח, והאמת היא שהיסטורית הרבה פעמים פורים יש בלגנים, אבל בסדר.
כן, אבל במקומות, זה בדרך כלל דואגים הערבים. כן. הפעם אנחנו דאגנו לעצמנו. בוא נאמר את האמת.
אמרת שהעיתונות גם עוברים עליה דברים, אז קרה השבוע דבר מדהים. ערוץ 14, שצריך להגיד שהוא ערוץ שחלק מתגלה ומדגלי פייק ניוז מוצהרים, צריך להגיד את זה. עבר ברייטינג את ערוץ 13 ואת כאן 11, והפך להיות הערוץ השני הנצפה לפחות בשעות הפריים טיים במדינת ישראל.
מי שמקשיב לתוכניות שלנו, ומי שלא מקשיב, אני ממליץ לו להקשיב, ישמע את העניין הזה כבר קודם, אבל אני אסביר בדיוק מה קרה. הקהל התחיל, לא, עזב, אין לו נאמנות לערוצים, יש לו נאמנות לדעות. והקהל עבר לערוץ 14, הקהל הימני. ומה שהוא מקבל בערוץ 14 זה בכלל לא חדשות. אין ספורט ואין חינוך ואין תרבות ואין שום דבר. יש רק ביבי והימין והשמאל והבוגדים.
ושרה נמצאת במצור.
ולאנשי הימין, נכון, ולשרה רוצים לעשות או לינץ' או לאנוס אותה, ובכלל מקנים. מי בכלל מקנה בה? וזה מה שיש שם.
לגמרי.
וזה טוב לימין. זה מה שמעניין אותו.
זה בעצם הפך להיות מעין גטו ביביסטי?
ואז אתה אוהב, כן. אז ב-11, 12 ו-13 עוד יש חדשות קצת. יש. אבל רוב הדיונים, רוב הערוצים, יושבים חמישה אנשים וצועקים אחד על השני. את אותו הדבר שהם צעקו בשבוע שעבר, אני גם חלק מהעניין הזה, אני מודה. זה מה שקורה. עכשיו, מי מצליח? מישהו יותר ימני, יותר בוטה, יותר צועק. אם אתה עושה תוכנית רצינית ומושקעת, ונותנים אחד לשני לדבר, זה לא יעבור. אני מוכרח לומר ככה, מצד אחד, איילה עברה לערוץ 11 מ-13, ובהתחלה זה נראה אותו הדבר. אני רואה דבר אחד, יש שם מאמץ לתת לדיבור, שיהיה יותר רגוע, פחות מתלהן, אבל זה שוב אולפן של חמישה אנשים שיושבים ומדברים.
ואגב, במקרה
אבל
של...
לא רק היא, בוא נאמר כל עם, ככה נראים החדשות בישראל, חוץ משעת החדשות האמיתית, יושבים ומדברים. מהבוקר? עד הערב.
טוב, זה קל וזה זול, ואנחנו נדבר עוד גם על איילה בהמשך, ויש לנו גם ראיון על רמת החדשות ועל האתיקה שלהם, אבל אני רוצה להגיד, המפיק שלנו תומר שלזינגר, אנחנו ברדיו הפתוחה, בוא נזכור, המפיק שלנו תומר הפנה את תשומת ליבי שיש לערוץ 20 בית ספר לתקשורת, אם לא ידעת...
ערוץ 14.
הרי לערוץ 14, כן, 14 שהיה 20, בית ספר לתקשורת, אם לא למדת שם, שלונסקי, אולי אתה לא יודע מה העיתונות, והנה הסיסמה שלהם, תפסיקו להתעצבן מהחדשות, בואו לעשות אותן בעצמכם. זאת סיסמה, סליחה, דבילית ברמה שלא...
הם לא עושים חדשות.
אבל גם ממתי הציבור עושה בעצמו את החדשות? הציבור יכול לתרום מידע, הציבור יכול לתרום נקודות הסתכלות. בסוף, חדשות ועיתונות זה מקצוע, זה פרופסיה, צריך ללמוד את זה, צריך להשתלם בזה.
תאמינו לי, אתם לא תלמדו את זה בערוץ 14. אבל אני מודיע לך שדופקים על הדלתות. אני חותם לך שדופקים על הדלתות.
ללמוד מריקלין, מה ידיעה עיתונאית?
כן, כי אין כמו שנאה ותינה.
כנראה.
להביא הכנסות. אין. אין כמו שנאה ותנאה להביא רייטינג. אין כמו צעקות ואיומים וניבולי פה ופייקיוס להביא רייטינג. ואני מוכרח לומר לזכותם דבר אחד, אני רואה מדי פעם את הפטריוטים, היא לא רעה.
הפטריוטים תוכנית...
בואו נאמר את האמת,
היא לא נגל... מבחינה טלוויזיונית זאת התוכנית הטובה ביותר שלהם. ואני אגב, אם 14 יהפוך להיות איזה גטו ביביסטי, לא נורא, אני יותר מודאג מההסתיידות של גלובס, ותכף אתה תגיד משהו לגבי גלובס, שהפך להיות מעין עיתון של קהלת, ומקור ראשון, שהיה עיתון ימני איכותי, עם אידיאולוגיה ימנית, אבל יש המגמות, למשל השבוע הם סרבו לארח, פרסום של דוד ורטיים עמיתנו, סרבו לארח מודעת גינוי לטבח מחווארה. חברים, זה בסדר לגנות את הטבח בחווארה, ועדיין להיות עיתון ימני, אתם קצת מתבלבלים.
שני דברים יש לי לומר. דבר ראשון, דווקא העניין של ההתרמות. עבר העניין, הסיפור הזה של ההתרמות, שכל מדינה צריכה להזדעזע מזה, עבר לצערי הרב...
שביבי המסכן, אוספים לו בקרן רחוב,
מה זה אוספים? מה זה אוספים לו?
מעות חנוכה?
מאנשים שאני לא יודע אם יש להם פת לחם לארוחת ערב, הם תורמים לביבי, אבל עכשיו מאשרים את זה שהמיליונרים...
חוק, צריך להגיד חוק פרסונלי.
לגמרי, שהמיליונרים יוכלו לעזור להם בענייני תרופות, בענייני מחלות, לא להם, לאנשי ציבור, מחלות, ועורכי דין, שמדובר במיליונים של שקלים, אם לא מיליוני דולרים, אז אני כבר לא מדבר על
המשפחה. פעם העיתונות מאוד התרגשה מזה.
בדיוק, אני מדבר על המשפחה הזאת שאין לה גבולות, שטסה במטוסים גדולים, שמממנת לעצמה בתים בקיסריה.
עכשיו הם בדרך לרומא.
והכל נסיעה, נסיעה טובה. אבל זה שהעיתונות עוברת את זה כמעט לסדר היום, זה שאין פה מאומת אלוהים על הדבר הזה, וזה עובר, אם היינו מתוחכמים, הייתי אומר, בסדר, מבטרים פה כדי להרוויח שם, זה עצלנות וחבל לי מאוד.
יאללה,
זה...
קדימה, בוא נדבר אוקיי. על... בוא נשמע...
מילה על גלובס גם כן.
כן.
גלובס, הייתם עיתון נהדר, אתם לא מהאום. אתם לא יכולים להגיד, אנחנו בדידברות. התפקיד של עיתונות זה לא אנחנו בדידברות. אל תבבלו במוח. אתם לא ארגון. אתם עיתון, תביאו חומר.
בסדר גמור. קושמרו וגלי דיסטל. אולי נשמע... קושמרו צריך להגיד, עלה בתוכנית לפני התוכנית שלו, רק לרגע להגיד מה יהיה בתוכנית. ישבה גלי דיסטל, הכהנת של השידורים, והתחילה לנזוף פה. בוא נשמע את הקטע הזה.
אנחנו באולפן שישי, הרבה כותרות על המהפכה המשפטית. סקר מעניין איך תשפיע הסערה הפוליטית.
הרפורמה המשפטית, לא המהפכה המשפטית.
אוקיי, אוקיי.
ככה קוראים לזה. אלא אם כן בחרת צד.
לא, לא, בסדר. אתם עושים מהפכה.
אנחנו עושים רפורמה.
דודי אמסלם.
אנחנו עושים רפורמה.
מעל בימת הכנסת אמר מהפכה משפטית.
אנחנו קוראים לזה רפורמה ואתה מאמץ את הז'רגון של השמאל. האם אתה עיתונאי אובייקטיבי?
אני עיתונאי אובייקטיבי.
אני עיתונאי אובייקטיבי. קודם כל, מה אתה מתנצל? אתה יכול להגיד לה, אני...
אתה מתנצל ובפני מי?
בפני מי אתה מתנצל?
אלה שצועקת
על... את קוראת לזה רפורמה, את יכולה לקרוא לזה גם מציץ חיזנתמה. אבל זאת מהפכה, כי יש לה יותר מאפיינים של מהפכה מרפורמה. ואתה בהחלט יכול...
מהפכה, אגב, יכולה להיות גם טובה. לא אומרים הפיכה, אומרים מהפכה. זאת מהפכה בסדרי השלטון של מדינת ישראל.
מבחינת האופן שבו זה מועבר, והמהירות, הקונטקסט וכו'.
תקראו לזה טיול בפיורדים. זאת מהפכה.
בדיוק. ובית, רציתי להגיד, תרד רגע מהאופנוע ששם אתה עושה זה בשטחים.
כן, כן. צא ממעמקי הים גם כן.
צא ממעמקי הצוללת. אין עיתונות אובייקטיבית. יש עיתונות הגונה, יש עיתונות מאוזנת, הוגנת, אנושית.
מי שאומר אובייקטיבי לא מבין את העניין. יש עיתונות מקצועית.
בדיוק.
אתה יכול להיות עם דעה, אבל לתת גם לצד השני לדבר, וזה מה שקורה לאדם.
ואם היינו רוצים רובוט, היינו שמים תוכנת מחשב והולכים
לאכול במזנון. מה שאני קורא לכם בינה מלאכותית, גם לזה נגיע. הלאה.
גלי צהל, אני יודע שזה נושא קצת מסובך בשבילך, כי אתה, מה זה, אתה מעמודי האש של התחנה, המפקדים שלה מתחלפים כמו ברולטה. הייתה לנו מפקדת זמנית, גלית אלטשטיין, במשך כמעט שנתיים, במקום, ואז הייתה ועדה, וקבעו שאור צלקובניק יחליף אותה, התחלף השלטון, הוועדה היא מתה, עכשיו יש לנו את דני זקן בתור...
מי היה בוועדה? מפקד כוח האדם של צהל, ושני אלופים, ואחד מהם אלוף לשעבר של יושב ראש בית הדין של, של צהל, ועוד מומחית לתקשורת, מחקו אותם כאילו הם לא היו.
זאת אומרת, ועדה מקצועית בישראל היום זה כלום, שלא לדבר על חוסר ההגינות מול הבן אדם שנבחר.
אל תצטרף לוועדות, יש כלל ידוע אגב. את רוב החזות של הוועדות ברוב הנושאים לא מקיימים. זה בלבול מוח. אל תצטרף לוועדות, אבל זה ככה נושא.
זה עצה טובה.
לנצל לך את זמנך.
תודה על העצה.
חבל על הזמן.
אבל צריך להגיד, בישראל התופעה הזאת, שאגב היא חלק די חזק מנהלי השלטון הזה, שהקבוע ביותר הוא הזמני, צריך להיפסק. אתם רוצים לבחור מפקד, תעשו ועדת איתור, תבחרו מפקד קבוע, מספיק עם הזמנים.
תנסו גם לעבוד ישר. תנסו, זה יותר קל, אתה עושה פחות
מהפה
מרחק.
שלך.
לא, כשאתה הולך עקום, אתה עושה מרחק. תחשוב לעבוד ישר, אתה יודע. גם פעם במשרד עורכי דין היה ויכוח, אמרו, לפני הופעה בית משפט, היה דיון. אמרו, נגיד ככה ונגיד ככה, ואז בא העורך דין הבכיר ואמר, גם האמת זאת אופציה.
נהדר.
אוקיי.
אז, כאילו... גם האמת האופציה, יכול להיות שזה צריך להיות השם השני של התוכנית.
אוקיי. סגל.
סגל.
לא יודע מה יש לו, האובססיביות שלו על התאגיד, על הדבר הנפלא הזה. אתה בא מגלי צהל, אתה מבין מה זה שידור ציבורי, מה יש לך?
והוא גם בעצמו, צריך לומר, כשהוא שידר בתאגיד, אני מניח שהוא לא היה נגד התאגיד.
לא יודע, לא, משהו שם, מאחר ואני מאמין ביושרו, משהו שם לא, לא, לא ברור לי.
מה אתה חושב שזה כאילו המקורות שלו עושים עליו?
לא, 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 אני לא, לא נתון להשפעה כזאת.
הוא אשכרה חושב שצריך לכרות את מטה לחמם של מאות עיתונים ולסגור את הכלי הציבורי הגדול בישראל.
אגב, זה לא טיעון להחזיק שידור.
נכון.
אגב, זה לא טיעון להחזיק שידור.
לא, אבל אני אומר...
אבל לבוא בטענות לערוץ הזה שעושה סדרת כתבות על הונגריה ופולין...
כשערוץ 12 עשה את זה גם.
בואי נה, אנחנו צריכים להגיד תודה שלא עושים כתבות על איראן וסעודיה. אבל זה נדבר בהזדמנות אחרת, על איך שאנחנו מתנהלים, כי שם הם מדיניות חילוניות. אבל הוא באמת ערוץ טוב. גם בדרמות שלו, וגם בחדשות שלו, אתה יכול לראות את זה. מה יש לך שאתה רוצה כל כך לסגור אותו? אני לא מבין את הדבר הזה. מרב מיכאלי?
כן, מרב מיכאלי, תשמע, היא עלתה לשידור אצל אופר חדד, שהחליף את אילנה דיין בגלי צהל, ומעניין, והטענה הזאת היא נכונה דרך אגב של הימין, שאנחנו מגלים את המכתזיות ואת רימוני האלם כשזה נוגע לציבור שאנחנו מכירים. הנה היא מספרת לאופר חדד, שלא היו רימוני הלם קודם.
שבא לרמוס את הדמוקרטיה, שהוא שר משטרה, שנותן למשטרה הוראות להשתמש בכוח בלתי מתקבל לדעת רימוני הלם, באמצע הפגנה שהיא שלווה, רימוני הלם לא השתמשו בהם בתוך מדינת ישראל בעולם.
רימוני הלם, בהלם מרימוני הלם. אורי נחטיילר, התחקירן שלנו,
בדק
איפה היו רימוני הלם קודם, מצטבר שזה אצל הערבים, ומלפחם פברואר 21.
ערבים זה משהו אחר, על ערבים מותר,
חרדים בני ברק ינואר 21, מהשערים אפריל 2020, וכמובן במחאת האתיופים, שהייתה ביולי 2019, זה נכון דרך אגב שהאופן שבו השתמשו פה ברימוני הלם היה ביזיוני.
אבל בוינה, סליחה, והעיתונות אמרה את זה גם, לא הייתה הפגנה שקטה, הייתה הפגנה יחסית די פרועה, לא הזיקה רימוני הלם. המשטרה, אני אומר כל פעם בכל מקום, המשטרה בישראל נוהגת באיפוק רב, עם חריגות, אז הייתה חריגה.
הפעם היה קצת חריגה וגם לגלגל, וגם רימוני הלם לא זורקים לתוך הקהל, אלא מגלגלים על הרצפה.
אוקיי, אבל מעבר לזה, שפכו עליהם, ירו עליהם מכתזיות, מים, אוי אוי אוי, בשבת בלילה.
אפשר גם להיפצע מזה.
לא, עזוב את זה, בחייך. אתם נמצאים על הכביש, חסמתם, אמרו לכם ללכת, תלכו, תלכו הביתה.
ההוא שאכל לו חצי אוזן, שומע פחות טוב אותך עכשיו, אבל...
תאמין לי, אם היינו נופלים למשטרה, היינו מדינת ישראל, לא המפגנים, נופלים למשטרה אחרת, אתה מכיר את המשטרה הצרפתית ואחרים. משטרת ישראל בגדול נוהגת באיפוק, וצריך לומר את בדעתי את האמת בעניין הזה.
בכל מקרה, אני חושב שרימוני הלם לתוך קהל צריך לא אצל האתיופים ולא אצל חרדים, לא אצל הערבים ולא אצל המוחים.
זה לא סיפור, הסיפור של המשטרה והמפגינים, אני לא רוצה להגיד סיפור אהבה, הוא סיפור בסך הכל טוב.
בסך הכל בסדר.
ואני אומר לך לומר גם לזכות העיתונות, די נתן את תמונה אמיתית של העניין הזה. לעסוק קצת יותר מדי ברימוני הלם, לפעמים מוגזם, אבל כנראה שזה פוגע, זה כואף.
לגמרי.
הלאה.
חלק מהדברים שאנחנו דיברנו בפתיחת התוכנית שלונסקי, יש לנו מרואיינת שאשכרה חקרה חלק מהתופעות האלה באצטלה אקדמית. שלום לדוקטור תהילה שוורץ אלטשולר מהמכון הישראלי לדמוקרטיה.
שלום, שלום. שלום.
אני בא ממקום, מה שנראה, old school, אני לא בטוח בעניין הסקול, אבל old בטוח, בעניין של, אני באמת חרד ולפעמים מבועת מאיך שנראים שידורי החדשות בישראל, כי הם לא שעה ביום, הם מהבוקר עד הערב, והם כל הזמן אותו דבר. ערוץ 14 הרבה יותר קיצוני, אבל כל הזמן יושבים 4-5 אנשים וצועקים אחד על השני. דברים על חופש עיתונות, אנחנו מקלקלים את חופש העיתונות בדרך שאנחנו מטפלים בכל האירועים. תגידי לי אם זה גם מפריע לך.
זה מאוד מפריע לי. אני חושבת שדבר ראשון ביחס למה שאמרת, שיש כל הזמן ברברת וקשקשת אינסופית, הדבר הזה הוא נכון גם עובדתית. מה שקרה בעשורים האחרונים הוא החלפה של תחקירים שעולים הרבה כסף, נכון. שדורשים חיתות בפחי זבל, שדורשים אורך נשימה, שדורשים אומץ, לב.
הוא נאמר שיושב לידינו אחד התחקירנים האחרונים שנשארו בעיתונות, שזה אבנר רופשטיין, הוא לא יגיד, אבל מגיע להוריד את הכובע. כן.
נכון, אבל צריך להגיד את זה, זאת תופעה. כלומר, התפקידים הקלאסיים של עיתונות, שהם להביא מידע הוגן ושלם, לעשות תחקירים ולנתח את המציאות, כל אלה נעלמו לטובת מחויבות לאיזה נרטיב ולא לדיוק עובדתי, לפנייה אל הרגש ולא אל השכל, ובעיקר הרבה התחבקות עם הכוח ולא דיבור אמת אל הכוח. אז במובן הזה זה נכון. עכשיו, יכול להיות שאנחנו מתים על זה, אולי, יכול להיות שאנחנו פשוט לא מכירים משהו אחר. יש הרבה מאוד ספרות שמדברת על צריכת תקשורת, ואומרת, אנשים מתרגלים למה שנוצאים להם. ומה שמאוד מאוד מעניין הוא שיש לנו היום בישראל תחושה שהפלורליזם התקשורתי הרבה יותר גדול. תסתכלו, יש לנו 4 ערוצי טלוויזיה, 12, 13, 14, וכמובן התאגיד, שהוא ערוץ 11, שלפחות בשבועות האחרונים כבר מתחילים להתחרות אחד עם השני על גובה הרייטינג. אבל השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא מה השוני האמיתי ביניהם, האיכותי ביניהם, כן? האם באמת מדובר רק על ימין מול שמאל, או שיש פה משהו יותר עמוק, שעליו הצבעת קודם.
אני אגיד לך משהו.
עסוקים בתוכניות אולפן, זה זול, זה נפלא.
אבל זה לא מספיק. יש פה עניין של סוציו-אקונומי. המעמדות היותר עשירים מחוברים לסטרימינג, מחוברים לאלטרנטיבות אחרות. הצריכה שלהם בחדשות, בגלל שהם מצפים למשהו ולא מקבלים, יורדת. בצד שני, אנשים שאין להם את הכסף להתחבר לסטרימינג, והם נהנים מהדיבור החוזר וחוזר וחוזר, אז את רואה שהימין, אני אומר את זה בשיא הזהירות, אבל הערכתי, רוב הציבור בימין לא נמצא באליטות, או לא נמצא בעשירונים העליונים, לא מחובר לסטרימינג, אז הוא רואה את החדשות. מי שיש לו אלטרנטיבה, הוא הולך למקומות אחרים, ולדעתי זאת אחת הסיבות לשינויים.
אז דעתי שונה בעניין הזה, שלונסקי.
בסדר גמור, נחתוך את הקטע הזה, אין בעיה. בסדר.
אם אתה מסתכל על דפוסי התשלום, המון המון ישראלים מחוברים היום לנטפליקס, המון ישראלים מחוברים לטלוויזיה רב-ערוצית. כשהם לא רוצים לצפות בחדשות, הם עוברים למקומות אחרים, זה לא קשור בכלל למעמד סוציו-אקונומי, זה קשור לבחירה ולדפוסי צפייה. וגם צריך לומר, מי שהיום לא צופה במהדורת החדשות בטלוויזיה, או בכלל בתוכניות הרבות המלל הרבות בטלוויזיה, פשוט צורך את החדשות שלו ממקומות אחרים.
או שלא צורך.
זה יכול להיות מאתרי החדשות, וזה יכול להיות מהרשתות החברתיות. עכשיו, אנחנו כן יודעים שישראלים צורכים חדשות. הבעיה שהם צורכים את החדשות באופן לא מטווח, לא מתונן, לא אחראי, דרך הרשתות החברתיות. הם לא צורכים את זה פשוט דרך המדיה המסורתית.
זהו, ואני רוצה לשאול אותך בעניין הזה, כי היה הרי דיון לפני הבחירות עם ערוץ 14, אם הוא מפר את ההוראות או לא מפר את ההוראות. אנחנו רואים שהוא הופך להיות כוח משמעותי בעולם הרייטינג, אבל מבחינת פייק ניוז הוא לא מחלים מזה. ראינו את הרעיון עם שרה, זה פשוט אירוע מגוחך. השאלה שלי, אם בכלל צריך להילחם בזה, או צריך באיזשהו מקום להגיד, הנה ערוץ בחדשות 12 יש דווקא איזה עצמאות עיתונאית בזמן האחרון, ובערוץ 14 זה איזה מין גטו של הפייק ניוז, צריך לקבל את זה, להשלים את זה, זה מה יש.
אני חושבת שצריך להסתכל על זה טיפה יותר מלמעלה, ולא להסתכל על זה רק דרך החור של הגרוש של ערוץ 14 או של ערוצי טלוויזיה אחרים. צריך להסתכל על כל אקוסיסטם המידע, כי זה מה שקורה היום. אנחנו צורכים חדשות מהרבה מאוד מקורות משלימים. עכשיו, אם מסתכלים על ערוץ 14, זה נכון. באיזשהו אופן, הפילטר בבל, כן, אותה בועת הדהוד שיש לנו ברשת החברתית, חוזרת בחזרה אל הטלוויזיה ומשלימה את המעגל. מי שרוצה לראות רק חדשות ימין, צופה בערוץ 14, בדיוק כמו שהפיד שלו בטוויטר או בפייסבוק.
ציינו.
וגם אין לו ציפיות, סליחה, לקבל חדשות. יש לו ציפיות לקבל את מה שהוא אוהב. לא אכפת לו שאין חדשות.
הוא רוצה הטפה למקלה.
אין ספורט, אין חינוך, אין תרבות, אין כלכלה, כלום. הכל ביבי, התרמות והשמאל הבוגד. זה מה שיש שם וזה מה שהוא נהנה לראות. וזה לזכותו לראות את זה.
אני לא צופה על הסדר בערוץ 14, אז אני לא יודעת אם מה שאתם אומרים נכון או לא, אבל אני כן יכולה להגיד משהו אחר, והוא יותר מחקרי. האמון של הציבור באמצעי התקשורת השונים נגזר הכרחית וישירות, וזה גם מחקרים שאני בעצמי עשיתי, זה לא רק דברים שאנחנו מכירים מהספרות, נגזר מהשאלה האם כשאתה יושב מול המסך אתה חושב או את חושבת, שהמסך מייצג את עמדתך הפוליטית. אין לזה שום קשר לשאלה כמה תחקירים היו שם, כמה תוכניות כלכליות היו שם, כמה דברים אחרים היו שם, עד כמה אתיקה עיתונאית יש לאותו כלי תקשורת. מה שבסוף משפיע על אמון של אנשים בתקשורת שהם צורכים, זה השאלה האם הם חושבים שהיא קולעת לדעתם הפוליטית.
מעניין, ויהיה גם תחושה שזה מתחזק, אבל זה מוביל אותנו לשאלה האחרונה, שנוגעת לתפקיד
של... ולכן, סליחה, אני כותב לך, ולכן ערוץ 14 מתחזק, כי הימנים מצאו בית.
לא אכפת להם, כאילו... וגם אנחנו שבמידה משם את המחד שעוד 12...
כמו שאני אומר לכולם, באים משך תחקיר, תביא בשר.
אוקיי, אז נגיד תהילה שאת עומדת להתמנות ממש בשבועות הקרובים לאם בית הדין של מועצת העיתונות החדשה, שקמה ליד ארגון העיתונאים. אני גם אגיד למען הגילוי הנאות, שאת ואני עסקנו ביחד ביסוד של המוסד הזה, כדי לנסות להתמודד עם האתגרים המודרניים של האתיקה וחופש העיתונות בישראל. זה עוד מוקדם לדבר על זה בגדול, אבל אולי במילה, מה האתגר הגדול מבחינה אתית והאופן להתמודד איתו שאת רואה לנוכח הדברים שאמרת בשיחה הזאת?
אני יכולה לדבר כאילו על המוטיבציות שלי, ופה יש באמת משהו מאוד מעניין שמתרחש. תפיסת חופש הביטוי וחופש העיתונות שלנו מבוססת על פחד מאוד מאוד גדול מצנזורה. אנחנו מפחדים שהשלטון יפריע לתקשורת, אנחנו מפחדים שההון יפריע לתקשורת. והנה אנחנו נמצאים היום במצב הפוך, אם אפשר לקרוא לו צנזורה הפוכה. אנחנו נמצאים בעולם שלא חסר בו מידע, אלא שיש בו הצפה של מידע, שיש בו אנשים שעושים בכוונה, הייתי אומרת, עוד יותר הצפה של מידע. כן, הביטוי המפורסם הזה של סטיב בנון, היועץ של דונלד טראמפ, let's flood them with bullshit, תסלחו לי על המילה כמובן. ובאיזשהו אופן ההנחה שלנו שכל הזמן צריך להוסיף רעיונות לשוק הרעיונות והדעות, וככה כשהרעיונות יתנגשו אחד בשני והתמודדו אחד עם השני האמת אצל האור, התפיסה הזאת לא עובדת כבר. אנחנו צריכים לשאוף באיזשהו אופן לתקשורת שממלאת את הזכות לביטחון עובדתי, קצת כמו לביטחון תזונתי. יותר הקפדה על עובדות, יותר הקפדה על ניתוח הוגן של המציאות. עכשיו, אני לא אמרתי את המילה אובייקטיבי, אני לא מאמינה באובייקטיביות.
לא, אנחנו בדיוק דיברנו שאין דבר כזה, זה בסדר.
אני מאמינה בסובייקטיביות כנה.
אבל ביטחון עובדתי זה ביטחון עובדתי. ביטחון עובדתי זה יופי של ביטוי.
לפני סיום, אני עושה סיכום של מה שאמרת, מה שאני חושב, שהאיום הגדול על חופש הביטוי הוא מהעיתונות עצמה, לא מהשלטון.
מעניין. טוב, אנחנו מהשפה.
אנחנו כבר מאוד מאוד עייפים. אין לנו חשק לברור את האמת מהשקר. המידע מציף אותנו מכל הכיוונים, ואנחנו זקוקים חזרה למתווכים
האלה. וציינת גם שזו שיטה של משטרים פופוליסטיים להציף מידע, זאת אומרת, זאת אסטרטגיה, זה לא מקרי. יש לנו עוד הרבה הרבה דברים לדבר איתך בשיחה הבאה שתהיה לנו, ויש לי תחושה שהיא תהיה די בקרוב. אז בינתיים, בהצלחה בתפקיד החדש.
תודה רבה, ובהצלחה לכם.
תודה רבה, תהילה.
ביי ביי.
אז שלונסקי, במעבר לא חד, כי דיברת עם תהילה על תחקירים, ותהילה אמרה שחסרים תחקירים וכולי, אז בוא נדבר רגע על איילה חסון.
בוא נאמר שהיה שבוע שעבר, מהלך די גדול.
דרמה טקטוני.
לא רוצה להגיד, כן, מפץ טקטוני, אבל שרון גל עבר לערוץ 14, שבית טבעי שלו, הציפיות שלי אליו, אגב, בחור מוכשר, הציפיות שלי ממנו בצד העיתונאי, לא בשמיים. איילה חסון זה משהו אחר, מאוד דואלי, מצד אחד תחקירנית וסקופרית רצינית, מצד שני לפעמים אתה פותח ואתה אומר, מאיפה עובד את הסיפור הזה? אני מוכרח לומר שלדעתי, התוכנית שלה ב-11, יותר נכונה, יותר מושקעת,
נכון.
מאשר בערוץ 13, נכון. הכתבים עובדים, היא נזהרת מאוד. היא
יש גם משהו טלוויזיונית ארוז וממוסקר.
היא באה יותר ממלכתית, נכון. כאילו, אני
והיא לא... והיא גם באמת מנסה,
כן, כן.
אבל,
אוקיי.
אבל, אחרי שאמרנו את זה ואחרי שפרגלנו, צריך להגיד שכשהיא באה עם דברים כאילו תחקירים, זה לפעמים מרגיש כמו ערוץ 14 משודרג. למשל, פתאום הם מביאים איזה סיפור לכאורה, שאהוד ברק ומקורביו הם אלה ששולטים במחאה. וכדי לתקף את זה, פתאום אנחנו רואים איזה מין גרף על המסך, שאתה יודע, עם החיצים, ההוא מכיר את ההוא, וזה, שים לב, זאת השיטה, כל מי שאכלת איתו אתמול, אתה אוהב נכון כבש וזה, כל מי שאכלת אתמול,
לא, אבל...
קובה, מי שאכלת אתמול קובה, מחר יופיע בתחקיר שלי, כי הוא מחובר אליך. ואז כמובן אלדד יניב, שהוא הפאנליסט האוטומטי, מיד אומר, אני יודע, ואהוד ברק, ויש לך כמעט תחושה שהוא זה שעומד מאחורי האייטם הזה. זה לא רציני.
יש עוד סיפור.
ויש עוד סיפור, שהוא אפילו יותר בעייתי. כפי שאנחנו יודעים, איילה חסון אינה מאוהביו של שי ניצן, ויש הרבה למה לבקר את שי ניצן, אבל היא לפעמים קצת מחפשת מתחת לשטיח. היא יצאה לפני יומיים עם סיפור על זה שהספרייה הלאומית, התקציב שלה עלה לאורך השנים מ-300 ומשהו מיליון שקל לכמעט מיליארד או קרוב למיליארד.
לאורך כמה שנים?
לאורך הרבה שנים.
כמה זמן שי ניצן מתפקיד?
שי ניצן מונה שנה שעברה.
אוקיי.
היא תופרת את הדברים ביחד. היא לא מסבירה לנו מה בכלל ההסבר לעלייה. גם אם ההסבר הוא, אגב, מושחת, אבל תסבירי, לא מביאה תגובה של הספרייה. ובוא נשמע רגע קטע מהסלט היווני הזה שהיא עושה.
גם על ידי נדבנים גדולים כמו רוטשילד וגוטסמן, רקטור הספרייה הוא שי ניצן, זוכרים איך הוא נבחר כמובן. עלות הפרויקט נקבעה לכ-390 מיליוני שקלים, היום הפרויקט נושק כבר למיליארד.
זהו.
שר החינוך מתכוון להקים...
מתי נקבע? אתם זוכרים, אתם זוכרים איך הוא נבחר? קודם כל אנחנו לא זוכרים. ב', הבחירה שלו אין לה שום קשר לתקציב. ג', שהיא אחרי זה טענה שתפרו לו איזה תפקיד, אז בית המשפט לא קיבל את הטענה הזאת. שוב, אני אומר, אפשר לבקר את שי ניצן.
מה קשור ל... בוא נגיד לך שני דברים. אחד, כל הכבוד להם שאנשים תורמים, הם תורמים בגלל שהארגון הזה מתנהל כמו שצריך, ומי שרוצה לשנות את הרכב הדירקטוריון ולהפוך את זה לפוליטי, כל זה נובע מתוך נקמה.
וזה קיש, דרך אגב, אותו קיש היא אומרת שרוצה לבדוק את הדברים.
זה קיש ועוד אנשים נוספים שרוצים את שי ניצן, זה הוסר החוק הזה, הסעיף הזה הוסר מחוק ההסדרים, אני אומר לך שהוא לא יעבור, כי גם הם,
לא יעבור לדעת.
אני לפי דעתי גם הם מתביישים בדבר הזה, כל כך לא הגיוני, כל כך לא נכון. כל מה שאתם רוצים זה לפגוע בשי ניצן, אז אתם תרסו את הספרייה הלאומית, והיא תיארס.
ולמה את משמשת, את רוצה לעשות תחקיר לספרייה הלאומית, לכי לזה, למה את משמשת כלי, ומערבבת דברים שאינם קשורים זה בזה? טוב.
מתחת לרדאר. גם סיפור.
אתה רוצה זה?
כן, לא, תלך על זה.
ידיעות אחרונות שלח כתבים למשפחתם של הלל מנחם ויגל יעקב יניב, זכרונם לברכה, שנרצחו בפיגוע הנורא, והמשפחה פרסמה אחרי זה תיאור שלם על איך הבטיחו להם שהרעיון עם המשפחה לא יהיה על הטבח בחווארה, שהבטיחו להם לא להכניס ברעיון הזה את הטבח, שידברו איתם רק על הזיכרון של הבנים וכו'.
וממש יתנו את זה, זה נכון.
ממש יתנו את זה, הבטיחו להם לטענתם, ואז הדביקו, הדבק גם את חווארה וגם את המשפחה. למה? תניחו קצת למשפחה, הטבח בחווארה חמור מאוד, הרצח של הבנים חמור מאוד, אם אתם באים לראיין את המשפחה, תנו להם טיפה כבוד, אם הבטחתם להם, אל תחברו.
אוקיי, אחרי בוא נלך למשהו שחשבתי שיכול לעלות קודם, אבל בוא נעלה עכשיו על הכותרות, על החיילים שרוקדים עם... זהו, אז יש בערוץ 14 כותרת, ויש בערוץ 12 כותרת, תשמעו את הכותרות, כמו שאומרים, שאלו פעם מישהו, איך התורה במשפט אחד, זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, קחו את שני המשפטים האלה, בוא תקריא אותם, ותבינו הכל. יש לך את הדבר הזה?
יש לי את הכותרות, כן, בהחלט, עוד דקשייה יהיה.
שזה פשוט,
יהיה.
זה פשוט הזוי, הדרך שכל הנה. ערוץ רואה, בבקשה.
אז זה בפו, אנחנו מדברים על הפושים שנשלחים לטלפון, כן. זה אגב היום אחת הדרכים הכי טובות, או רעות, לצרוך תקשורת.
בבקשה.
N12, חדשות 12, צהל יתחקר, חיילים שהיו אמורים להבטח בחווארה, רקדו עם מתנחלים, ולא מנעו את האלימות. ערוץ 14, קוראים לזה עכשיו 14, מרגש נקודותיים. לוחמים, רוקדים, חסידי חב"ד בחווארה, צפו. מרגש! טרוריסטים, רוקדים, חיילים.
נפלא. ואני חשבתי על זה שהחבר'ה מבת שבע בטח ישלחו אנשים לחווארה לראות חיילים רוקדים, הם מחפשים כוכבים גדולים, או חיילים או מתנחלים, ויביאו אותם ללהקה. אתמול היה פרסום ראשון, שאני אהבתי אותו, של ידיעות אחרונות, לקחו, של בן דרור ימין.
כל העמוד הראשון.
כל העמוד הראשון זה בסדר. אתה מכריז, זה חשוב. אני אוהב את העמודים הראשונים של ידיעות אחרונות, אני לא יודע מי מעצב אותם, אני פיתתי גם גרפיקאי, אומר, חזק, ואומר, זה חשוב. כשאתה קורא 6-7 ידיעות, אתה אומר, מה חשוב באמת? פה הוא אומר, זה חשוב. דיברתי עם אנשים שהם מעורבים, היה להם מתווה ביד. אבל אז כתבו אחרים, יש לך מתווה? גם לי יש מתווה. גם לארץ יש מתווה. גם לאזק בוקר,
ואז
לכולם...
ואז הנשיא מכחיש שזה המתווה שלו.
זה חלק מהעניין, מהכחשה. אף אחד לא מאמין לנשיא שהוא מכחיש את זה, והנשיא עושה נכון שהוא מכחיש את זה. אבל העיתונות, בוא מילה טובה לעיתונות, עוסקת בזה, מטפלת בזה נכון. ברצינות.
נכון, אבל אולי יש... כדאי קצת פחות להתרברב על פיסום משון כזה... של המתווה... יש שורה של מתווים, בארץ עשו את זה יותר, יותר, יותר מאופק. הם אמרו, יש כמה אפשרויות, יש מחלוקת. בסוף הרי עוד אין מתווה מוסכם, בוא.
לא חשוב, אבל אתה מתחיל לראות שהפלטינה מתחילה להתגמש בצד השני של
כנראה. התומכי... כנראה. בינתיים כדאי להיזהר מספינים, כי יש הרבה. כן.
צלש וטרש, בוא...
תשמע, קודם כל אני רוצה לתת צלש גדול לשתי הכתבות שטחים וערבים, שזה בדרך כלל האין והיינג של, של העיתונות, בכאן 11, כרמל דנגור ויוחנן, שעכשיו שכחתי את שמה הפרטי, כי גם אני כבר לא ילד, תכף נזכר, שתיהן היו בערב של חווארה, שהיה הרבה דיסאינפורמציה, כולל לקוחות הביטחון עצמה, ישבו באולפן, בלי עמדה ובלי משחקים, ישבו והמטירו עלינו מידע.
אתה יודע למה? כי הם כל הזמן בשטח. הם מכירות האנשים. הם יודעות למי לתלצל. איך אתה בודק עיתונאי טוב? לפי ספר הטלפונים שלו. נורא פשוט.
אז כנראה שספר הטלפונים שלהם גדול, אבל יש משהו, מדויק. זה היה תענוג, עכשיו, זה גם יום האישה, אז צריך להגיד, שתי עיתונאיות בתחומים, שבעבר, נדמה לי שנטו יותר לתת לגברים, הנה ההוכחה, למה צריך לתת אותם לנשים?
עכשיו, הזכרת את גלי צהל, וזה דנגור גדלה בגלי צהל, וכבר אז, אני אומר לך, הייתה כוכבת.
וואלה.
כבר אז הייתה
כוכבת. ותכף אני גם אזכר אולי איך קוראים לכתבת. נורית יוחנן, תודה למפיק שלנו. אני מתנצל, נורית יוחנן.
תמיד שאני שומע יוחנן ואני רואה סופרמרקט. אבל כל הכבוד, לא, מורית הכובע.
נורית יוחנן, כתבת לענייני פלסטינאים, ועושה עבודה.
נהדר.
אמסטרדמסקי?
לא, תרשים זה תמיד אני. לא ממש סיום לשבח לאמסטרדמסקי. אמסטרדמסקי.
כתב מעולה.
כתב מעולה בתחום הכלכלה. אתה מודע שאתה לא מבין שום דבר במשפטים, הוא לא מבין מספיק, ומראיין את שר המשפטים. זה לא עובד.
ואת ראש הוועדת החוקה.
גם את רוטמן?
באהבה. קודם הוא ראיין אותו, דיבר איתו על סרטים.
והם באמת כאילו מקרקסים אותך. כי הם יודעים את החומר ואתה... אתה כל כך מקצוען, תתעסק בכלכלה, יש מלא עבודה, תאמין לי, אתה צריך, אני אתן לך עצות, רוצה את הספר שהוא יוצא מן הכלל, עזוב אותך, זה לא מקצועי, זה לא רציני, אתה מאזין לזה, כי השם שלך הוא שם מאוד מכובד, אבל באמת, הוא יודע יותר ממך. ולרעיון כזה, אתה צריך לבוא עם כל הכלים, מה זה ארגז כלים? עם הסעיד כלים.
לגמרי. סלש מהיר לכתבת ידיעות אחרונות נועם ברקן, שפרסמה בסוף שבוע שעבר תחקיר על האופן שבו התנהלה טלי גוטמן.
נועם זה הוא.
נועם זאת היא.
אוקיי.
כתבת מצוינת. היא פרסמה תחקיר בשבעה ימים על האופן שבו טלי גוטליב התנהלה בצורה מחפירה עם נפגעות אונס שהייתה בקשר איתם. ולמה אני מציין את זה? משום שיש נטייה לקחת את גוטליב ולראיין אותה מהבוקר עד הערב עם עם השטויות שלה והכללות שלה והמופעי, סליחה, ההתבהמות שלה. לא, עדיף לפרסם תחקיר שנדע מי סוף, האישה סוף, הזאת שהגיעה לכנסת.
סוף תחקיר, כן. סוף לראיין תחקיר. אותה הכי קל. סיום מילה טובה לעיתונות שבכל זאת מתייחסת לכל הרפורמה, מהפכה, תקראו את זה שאתם רוצים, ברצינות רבה, עובדים בזה...
לא מקלה הראש.
לא מקלה הראש, עובדים בזה מאוד קשה. ואני אגיד את מה שאמרתי בהתחלת התוכנית, שפורים לא שמח, זאת אומרת, חושך. אחרי הרבה חושך יגיע גם, מתחילים לראות את האור, זה מזכיר לי משהו אחר שפעם אורי סגי אמר על, על, על חיילי סיירת, הוא אומר, מתי הכי טוב לתפוס אותם? שהם עייפים, שהם רעבים, ושקר להם. שהם עולים על הג'יפים, סלמת. אז חלק מהעיתונות רעבה, עייפה וקר לה.
וזה רק יעשה אותה יותר טובה.
רק לגמרי, ואני חושב שיש בעניין הזה, יש עיתונות טובה, מעקב על כל פרט. לפעמים אני קורא ואני לא מבין, אבל זה רק אני.
נהדר. טוב, אז אנחנו היינו שלונסקי ורופשטיין עם הפרעת קשב. תודה רבה לתומש שלנזינגר, המפיק שלנו, לאורי נחטיילר, התחקירן. אתם יכולים להזין לנו בספוטיפיי, ואנחנו נשמח...
אני מבטיח עוד דבר, שפורים הבא יהיה יותר שמח.
אנחנו תיזהר בפורים, אז צריך להיזהר להגיד את זה, אבל בסדר. מהפה שלך, כמו שאומרים, אתם להזין לנו בספוטיפיי, ואנחנו נשמח מאוד לקבל מכם תגובות, ביקורת, בעיקר ביקורת חיובית, אבל...
לא, הכל הולך.
הכל הולך. שלונסקי, תודה רבה.
שמח.
היה כיף. להתראות.